דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים וצריכות לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן, ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד רוטשילד. בדאבל אימפקט הראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו באולפן אביטל בלונדר, מנכ"לית ומייסדת עמותת ג'ינדס, ודן שפי, מנהל הפיתוח העסקי והשקעות בקרן JTLV. היי!
אהלן.
אביטל, אנחנו היום בעצם הולכים לדבר על עולם האימפקט בנדלן, עולם מאוד מאוד מעניין, שיש יחסית מעט ממנו עדיין בארץ, ואתם בעצם אחד מהגופים המובילים ביותר בתחום. אז תספרי לנו קצת על ג'ינדס ועל העשייה שלכם.
אז עמותת ג'ינדס הוקמה בשנת 2012, בעקבות מעבר מגורים שלי לעיר לוד. החלטנו להתמקד בשכונה ספציפית בעיר, שהיא שכונה מאתגרת מאוד ועם פוטנציאל פנומנלי לפיתוח, וחיפשנו בעצם את המודל הנכון שיכול בו זמנית להביא לפיתוח מסיבי של האזור הזה עם דגש מרכזי על דיור, אבל גם להימנע מדחיקה החוצה של האוכלוסייה המוחלשת כתוצאה מתהליכי ג'נטריפיקציה שידענו שעתידים להגיע לאזור הזה. ובעצם חיפשנו את המודל שבו שני הדברים האלה יכולים לדור בכפיפה אחת. הפועל היוצא של הדבר הזה זה שבעצם היום העמותה עוסקת בתחום של התחדשות עירונית למטרות חברתיות, ככלי למוביליות חברתית בקרב שכונות עוני בישראל, כשפרויקט הדגל שלנו הוא בלוד, אבל היום אנחנו פועלים גם במגדל העמק, ועתידים להיכנס לעיר נוספת בדרום בחודשים הקרובים. והרעיון הוא בסופו של דבר להפוך את הדבר הזה למשהו לאומי, ולא רק במקומות מאוד ספציפיים. אבל בסופו של יום אנחנו משתמשים בכלי הנדלני, לטובת קידום מוביליות חברתית בקרב אוכלוסיות שחיות בעוני, במגוון רחב של שירותים, כשהקטליזטור הכלכלי הוא הנדלן, אבל המטרה היא בסופו של דבר חברתית.
אז תסבירי עוד טיפה על, אוקיי, הקטליזטור הכלכלי ברור, אתם בעצם רוכשים נדלן, אבל אז מה עושה אותו חברתי?
קודם כל, אנחנו לא רוכשים נדלן, אנחנו יוזמים נדלן, וזה נואנס חשוב בתוך ההקשר הזה, מכיוון שהיכולת שלנו לנתב חלק מההכנסות שמייצר את הפעילות הנדלנית לטובת מטרות חברתיות, קשורה באופן הדוק ליכולת שלנו ליזום, ולא רק לרכוש כמשקיע פסיבי. ובעצם, בהמשך דן גם ידבר על הקונסטלציה שדרכה אנחנו עושים את הדבר הזה, כי גם זה לא קיים היום בישראל, אבל יש לנו הזדמנות נהדרת, שבמסגרתה הפעולה החברתית שלנו קורית בתוך זירה שמייצרת הרבה כסף, וזה נדלן, ואנחנו בעצם משתמשים במנוע הצמיחה הזה, לטובת המטרות החברתיות. הביטוי של הדבר הזה בפועל, זה שאנחנו בעצם נכנסים לתוך שכונות שיש בהם ריכוז של אוכלוסיות שחיות בעוני, בדרך כלל היעדר מסיבי של השקעות, במקרה שלנו למשל בלוד, אנחנו מדברים על שכונה שלא נבנתה באף יחידת דיור יזמית מ-1948. זאת אומרת שהשוק היזמי הנדלני הפרטי מעולם לא היה בו, ובעצם הדירות היחידות שנמצאות שם גם היום, אלה דירות שנבנו כדירות דיור ציבורי, שנמכרו לזכאים לאורך השנים, והיו נמצאים בשוק הפרטי, אבל השוק היזמי הנדלני לא היה שם. ובעצם הפעולה שלנו כוללת בתוכה בגדול שלושה רכיבים, אחד זה הקמה של פרויקטים של דיור בר השגה, מה שנקרא בארצות הברית Long Term Rental Mixed Income, הכוונה היא השכרה לטווח ארוך, לפחות של 20 שנה, ובשאיפה שאחרי 20 שנה זה יעבור refinance ל-20 שנים נוספות, זאת אומרת המטרה היא לא לבנות כדי למכור, כאשר ההשכרה היא 50% מהדיירים, אוכלוסייה מעוטת יכולת שמשלמת שכירות מסובסדת שמותאמת לגובה ההכנסה שלהם, היא דיפרנציאלית, ו-50% במחירי שוק רגילים שמותאמים לשווי השוק והולכים ועולים ככל שהשוק הולך ומתפתח, עם מנגנון החזקה ותחזוקה לטווח של 20 שנה. זה רכיב אחד, הוא רכיב מאוד מרכזי. אנחנו תמיד נעדיף ללכת לפרויקטים שכוללים בתוכם רכיב של בינוי, פינוי, בינוי, כי אנחנו רוצים גם להגדיל את המלאי הקיים וגם לחדש את המלאי הוותיק, שבדרך כלל לא מספק איכות חיים ראויה לאנשים שחיים בתוכו. ובלי הקטליזטור הכלכלי, לא תקרה שם התחדשות, כי נכון להיום פינוי-בינוי בישראל נשען אך ורק על מקורות עסקיים, כתוצאה מזכויות של קרקע. ובאזורים שערכי הקרקע נמוכים, ובדרך כלל יש הלימה לבין אוכלוסיות שחיות בעוני לבין ערכי הקרקע, זה פשוט לא יכול לקרות, ולכן במרבית מדינת ישראל היום לא קורית התחדשות עירונית. הרכיב השני הוא בעצם שבכל פרויקט כזה מוקמת מנהלת חברתית וקהילתית, שמלווה את התושבים של השכונה, גם בצד של ליווי חברתי-קהילתי שעוסק בבינוי קהילה, בתהליכי שותפות הציבור בתוך תהליכי התכנון. הקהילה היא בסופו של דבר המובילה של התהליכים האלה, ובמקביל גם ליווי פרטני למקסום מוביליות חברתית בסוגיות פרטניות של משפחות שחיות בתוך השכונה. הרכיב השלישי הוא הקמה פיזית תשתיתית, אבל גם ברמת הפדגוגיה והתוכן של כל מה שקשור בתשתיות ציבוריות חברתיות קהילתיות, כמו מתנסים, בתי ספר, גני ילדים, פארקים, מוקדי תעסוקה, מוקדי בריאות בקהילה וכן הלאה, שמטרתם א', בראש ובראשונה לייצר הזדמנויות למוביליות לאוכלוסייה הוותיקה שחיה בתוך השכונות האלה, וגם להיות קטליזטור למעמד ביניים ומעלה, לראות בשכונות האלה כאלטרנטיבת מגורים, דבר שאחרת בחיים לא היה קורה. כל הדבר הזה דורש מבנה מימוני לא שגרתי, ולכן אנחנו פה, שבמסגרתו, אם זה היה כדאי לשוק העסקי הפרטי לעשות, זה כנראה כבר היה קורה, ובהרבה יותר מפעם אחת. הסיבה שזה לא קורה עד היום, היא שהפרויקטים האלה דורשים מימון, כמו שנקרא בארצות הברית, layered financing. כלומר, בוא נדמיין מין עוגת משאבים מאוד גדולה, שאם השוק העסקי לבד צריך לממן אותה באמצעות הון עצמי וחוב, זה פשוט בחיים לא יקרה, כי זה לא מגיע לרווח יזמי מספק. ולכן צריך להכניס פנימה כלי מימון רכים יותר, שבעצם מאפשרים לפרויקטים האלה להגיע לכדאיות ולהזמין את השוק היזמי העסקי להיכנס פנימה. במקרה שלנו מדובר גם בתמיכות ממשלתיות, גם בפילנטרופיה מלאה, וגם בהשקעות אימפקט, שהם איפשהו על הרצף שבין אימפקט פירסט לפייננס פירסט. זאת אומרת, הם לא באף אחת מהקצוות האלה.
בין השקעות שהן בעצם מוכוונות באמצע. חברתי, ובין אלה שמושקעות עסקי קודם.
נכון. זאת אומרת שאם, תכף דני ידבר קצת על הנתונים, אבל אנחנו יודעים להגיד שבשוק יזמי רווחי רגיל לכל דבר ועניין, לאור הסיכון הדרוש בפעולה יזמית, שהיא לא רכישה של נדלן מניב, היא ממש פעולה יזמית לכל דבר ועניין, התשואות שמשקיע רגיל יצפה לקבל יהיו משמעותית גבוהות יותר ממה שהפרויקט שלנו יכול לשאת. מצד שני, עדיין מניבות תשואה, אז איפשהו על הרצף.
ובעצם בשביל לעשות את זה, חברתם ל-JTLV.
כן, אז לפני שנה וחצי זכינו בפייס מבחינתנו, וחמישה חברי ועד מנהל, אחד יותר מדהימים מהשני, בראשם יושב ראש הוועד המנהל שלנו, אמיר בירם, בעצם חברו אלינו כחברי ועד מנהל בפוזיציה התנדבותית לחלוטין, ובעצם מלווים אותנו מההתחלה ועד הסוף בתרגום העולם החברתי שלנו למונחים נדלניים עסקיים, שמאפשרים לנו בסופו של דבר להביא פנימה שותפים עסקיים. אז אנחנו מומחי תוכן בעולם החברתי, ויש לנו צורך בלתרגם את העולם החברתי לפעולה יזמית נדלנית, שאני חושבת שמשקפת בצורה די מעניינת או ייחודית את המקום שבו, זה מקרה קלאסי שבו השוק היזמי לא מגיע ללא הפעולה החברתית, אבל גם אנחנו לא נממש את המטרות החברתיות שלנו ללא הפעולה היזמית נדלנית.
תסביר לנו דן את התרגום הנדלני לשיחה החברתית שניהלנו עד כה.
אוקיי, קודם כל אני אתחיל להגיד ש... אומרת אביטל שהם זכו בפייס, אנחנו מבחינתנו, אני לא הכרתי את אביטל ולא הכרתי את ג'ינדס, לפני שנה וחצי את אומרת, אז אני מאמין לך, שהלך לנו אמיר, שהוא הבעלים והמייסד של JTLV, אחד השותפים מנהלים והמייסד, שהלך לנו מייל, תשמעו, הכרתי אישה מדהימה, תיאר לנו פחות יותר את הפעילות, היא מוציאה לדרך פינוי בינוי בשכונה הכי קשה שיש בלוד, היא גרמה למשרד השיכון, וגם על זה אולי שווה להגיד מילה בכלל, איך אביטל יצרה את המציאות הזו. שזה דבר כזה מתאפשר בכלל בישראל, כי זה ממש לא מובן מאליו, בניגוד לשוק המשוכלל, שוק האימפקט המשוכלל בארצות הברית, ואני רוצה שאנחנו נצטרף אליהם. אנחנו, והרבה מהפרויקטים שלנו לקחנו והכנסנו פעילות חברתית זמנית, עד שהקרקע עלינו עליה, אז היו שם איזה נכס, אז השמשנו אותו לאיזה פעילות של אמנים או של עמותות או כאלה, הוא אמר, אני רוצה שאנחנו נלווה אותם, אנחנו נהיה הוועד המנהל שלהם, ונעזור לה בצד הנדלני. זה קרה מהר מאוד, הכנסנו כולנו, החל מ... לעזור בגיוס והתוכניות העסקיות והמודלים ומול חברת אזורים שהיא השותפה היזמית בפרויקט בלוד ועד התקציב העמותה השוטף ואני חושב שגולת הכותרת שעוד רגע נדבר עליה באמת זה בעצם בניית מודל הגיוס שהוא ממש חדשני ופורץ דרך אז אני יכול להגיד שבשבילנו זו זכות אדירה אני אישית לא נכן לי שעוברים יומיים שלושה בלי שאני ואביטל מדברים זה קשר רציף ברמה הזו מאוד נהנה זה פשוט מדהים, באמת, הדברים שהויטל והצוות המדהים שלה עושים, ולאחרונה גם לוד, ובעיקר השכונה הזו, רמת אשכול, חוו אירועים קשים מאוד מאוד, שגם אפשר על זה להגיד מילה, הויטל תוכל להגיד, שאני חושב שזה מצד אחד, עוד יותר ערים קשיים, ועוד יותר ערה כמה עבודה שג'ינדס עושה שם היא קשה, ולא מובנת מאליה, מצד שני זה עוד יותר חידד את ההזדמנות שיש, בעיקר מבחינתי את המשמעות של חברי ג'ינדס בתוך השכונה, כלומר זה לא רק לבוא ולקחת סיבסוד ממשלתי, לגייס כספים, ובו עכשיו אפשר להקים פה פרויקט, בלי העבודה שג'ינדס עושה ממש דלת לדלת, האימוץ של כל חברי השכונה והילדים, והחל מעט גם בסוף צריך, אם זה פרויקט של פינוי בינוי, אז צריך גם בסוף להחתים דיירים על הסכמים. אין, בלי הפעילות היומיומית, הסיזיפית הזו של ג'ינדס, זה בכלל דבר שלא היה, לא יכול לעלות על הדעת, בכלל להוציא לפועל.
אז לפני שניכנס לאתגרים והזדמנויות, בוא נדבר רגע על המודל. מה המהות של מודל אימפקט נדלן, שהוא לייר, שיש בו כמה סוגים של הון שנכנסים אליו, ואיך בניתם אותו, תכלס?
אוקיי, אז אני אגיד בקצרה, ודן יוכל כמובן להעמיק במונחים פיננסיים יותר מתוחכמים ממני. בסופו של דבר, לפחות מההיכרות שלי, מרבית האג"חים החברתיים שנעשו עד היום בישראל, מנגנון ההחזר שלהם היה יותר דומה ל-pay for success מצד הממשלה. זאת אומרת, מגיע המשקיע אימפקט פרטי, הוא שם כסף על תוכנית מניעתית, או כזאת או אחרת שנותנת מענה שהוא value for money יותר אטרקטיבי למדינה מאשר להתמודד עם ההשלכות של הבעיה הזאת, ובסופו של דבר כשאכן מגיעים אל היעד וההצלחה, המדינה מממנת משהו שעולה לה פחות מאשר טיפול בבעיה במידה והיא לא מטופלת.
כלומר, משלמת על ההצלחות.
כן, כך היה למשל בנושא של אג"ח של סוכרת או מניעת נשירה מהשכלה גבוהה, דברים שכמובן קיימים פה כבר כמה שנים. המודל שלנו בנוי אחרת במובן הזה ש... מצד אחד המדינה היא שותפה, היא לא משלמת על pay for success, היא חלק מלכתחילה מהאקוויטי שנכנס לתוך הפרויקט, שמאפשר לפרויקט להגיע לכדאיות כלכלית כדי שהיזם ייכנס פנימה, אבל המודל האימפקטי שלנו בעצם מתלבש על שכבת המימון הזאת ומבטיח את יכולת ההחזר למשקיעים כתוצאה מעליית ערכי הקרקע. עכשיו, עליית ערכי הקרקע היא בין השאר תוצר של הפעולה החברתית שקורית בשטח, הרי בסוף כשתחשבו על זה בצורה הכי פשטנית בעולם. ותמיד אנחנו צוחקים על זה, אנחנו ואנשי הנדלן. בפועל, אנשי הנדלן מוכרים את כל מה שהם לא עשו בעצמם. מה הכוונה? כמובן שהם עושים הרבה, אבל הפעולה שלהם בסוף היא שאותו מטר רבוע, פחות או יותר עולה לבנות אותו, אותו דבר בדימונה, בתל אביב או באשדוד. מה ערך המחירה או ערך הקרקע משקף? הוא משקף את איכות החיים שנמצאת מסביב, ואת הרצון או את כוח הקנייה שיש מסביב, כלומר, בדרך כלל, איך נראים השכנים שלי, איך נראה בית ספר שסביבי, המתנס שסביבי, המרחב הציבורי, כמה זמן לוקח לי להגיע לעבודה, איך נראית התחבורה שסביבי, השירותים העירוניים וכן הלאה. שאין להם קשר לפעולה יזמית נדלנית הספציפית של מתחם ספציפי. מה שהפעולה שלנו עושה היא לבוא למקומות שאין בהם שוק, לייצר את השוק בעצמנו, מעצם ההשקעה החברתית שבסוף מייצרת ביקושים, על זה להלביש השקעות אימפקט שיהנו לאורך זמן מהשבחת הנדלן הזו. זאת אומרת, ולכן פתחתי ואמרתי, שההשבחה של ערכי הקרקע כתוצאה מהפעולה החברתית, היא מה שמבטיחה את ההשקעה העסקית לקרות, ולכן גם מאפשרת למשקיע אימפקט להיכנס פנימה. באותה נשימה אני גם יושבת מול השחקנים השותפים שלנו הזורים, ואומרת להם, בריש גלי, אנחנו לא נגיע למוביליות חברתית של תושבי השכונה, ללא הפעולה היזמית נדלנית שלכם. ולכן יש פה win-win משותף. זאת אומרת, אנחנו לא באים ואומרים להם, בואו מטוב לבכם, תעשו פה אחריות תאגידית, תקימו פרויקט של 540 דירות, לא יקרה. אבל באותה נשימה אנחנו גם דורשים מהם. דורשים מהם להיות שותפים, ואקאונטבול לפעולה החברתית שתקרה בשטח. אחד הדברים היפים בהשכרה ארוכת טווח, שהיא מחייבת את היזם להיכנס כשותף לטווח ארוך. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהזורים יבואו, ימכרו על הנייר את הדירות, ואחריהם המבול. הם נכנסים איתנו לשותפות של 20 שנה, תחשבו על זה. אין כמעט פרויקטים חברתיים בטווח כזה בישראל. והעובדה שלאזורים יש היום אינסנטיב דרמטי לגרום לזה שהשכונה הזאת לטווח ארוך, בטווח של ה-20 שנה הקרובות, ערך הנדלן יעלה בה, גורמת לזה שהם מחויבים לא פחות מאיתנו לפעולה החברתית שתקרה בשטח, כי היא ביטוי של ערכי הקרקע שהם ירוויחו מהם. אז בעצם על זה המודל בנוי, ודן יכול לתת קצת יותר פרטים פרקטיים על איך זה מנוי המנגנון.
מבחינת באמת ה-layered finance, אותם שכבות, אז כמו שאמרנו בהתחלה, איזשהו סבסוד שניתן על ידי משרד השיכון כתוצאה מבאמת מי שיזכה במכרז, שפורסם, שלשמחתנו ג'ינדס והזורים זכו בו, זכאי לאותו סבסוד. על הסבסוד הזה ג'ינדס מראש התחייבה להביא איזשהו סכום של פילנטרופיה, ואני כן אצלול רגע רק לפרטים הנדלניים של התוכנית הספציפית, רק בשביל להדגיש מאיפה נוצר עוד איזשהו גאפ שצריך להשלים עליו בפילנטרופיה / אימפקט. בעצם הטאבה, התוכנית המקורית בפרויקט הזה בלוד, דיברה על, אני לא זוכר בדיוק, כ-450-500 דירות, אביטל תוכל להגיד, מתוכם 54 דירות להשכרה. חשום בטאבה, אלה דירות להשכרה לטווח ארוך, אי אפשר למכור אותם בשוק החופשי. באו ג'ינדס ואמרו, זה לא מספיק, ואנחנו מיד תמכנו והסכמנו, זה לא מספיק, צריך הרבה יותר בעצם בשביל לייצר את אותה מובילות חברתית, ואת אותו דיור בר השגה וסבסוד שכר דירה, ורצו להוסיף 100 דירות להשכרה, 154. פה נוצרת איזושהי בעיה בעצם אינרנטית בין הרצון החברתי של ג'ינדס והרצון לקדם את השכונה, לבין הרצון הנדלני של השותף היזמי אזורים, שבא ואומר, אוקיי, אני בסוף צריך, בוודאי שאזורים מחברה ציבורית, אני צריך למקסם רווחים. איך אנחנו מגשרים על הפער הזה? כאילו, אני לא בשביל העיניים היפות של תושבי השכונה, ייתן עוד 100 דירות להשכרה. כשאני אגיד במילה שדירה להשכרה, דירה שצבועה כדירה להשכרה לטווח ארוך, יש לה איזושהי נכות בשווי לעומת דירה שאתה יכול למכור בשוק החופשי מחר. ולכן, כפול 100 דירות, יש פה כבר פער לא קטן. על הפער הזה, עם ההתעקשות הג'ינדסית שאנחנו אוהבים, בעצם בודקים איך מגשרים, ומשם צריך להביא את לגייס בעצם את הכסף הזה, שיכול לאפשר לפרויקט לצאת לדרך בצורה הזו, ושכולם, כל הצדדים מרוצים ומסופקים. ושם בעצם התחלנו לבחון מודלים, ואמרנו זה יהיה אימפקט, זה יהיה פילנטרופיה, יש גבול לפילנטרופיה שאפשר בעצם לסבסד, בעיקר שיש שיגידו שפילנטרופיה נועדת בשביל לתת רווחים ליזם, שהוא יסכים לעשות את הפרויקט, וכאן יש איזשהו פער תפיסתי שהרבה מסרבים לקבל אותו, ואפשר להגיד שבצדק. ואז בעצם אמרנו, אוקיי, זה חייב להיות באימפקט, שזה אימפקט בנדלן, שוב, שוק ממש ברמת הלא קיים בישראל, והמודל הפיננסי שאנחנו ממש בימים אלה בונים, הוא ממש מודל של אג"ח, אג"ח חברתי, אבל בניגוד לאג"ח רגיל בשוק, אנחנו מדברים על אג"ח שלא בדיוק, לא משנה, אני לא רוצה לפרט עד הסוף, ולא בדיוק עם מדיניות החזרים של אג"ח רגיל. מצד שני, אנחנו מדברים על משהו כמו 6-7 שנים, כמו אנחנו לא יכולים לגייס פה אג"ח ל-20 שנה, זה יהיה מאוד קשה לקשור משקיע אימפקט ל-20 שנה לפרויקט כזה. אנחנו כן מאמינים שהכוח הכלכלי שיבצר פה, יאפשר עוד 6-7 שנים, מפתח המון אופציות, כשיהיה צריך לפרוע את האג"ח הזה. אנחנו מאמינים שזה אג"ח שיכול לייצר בסוף למשקיעי האימפקט תשואות מאוד מאוד יפות, לדעתנו של בין 6-7%, אלה תשואות גבוהות יחסית להשקעות אימפקט סטנדרטיות, מצד שני הן כן צריכות לשקף פה איזשהו מרכיב יזמי וסיכון יזמי וסיכוני בנייה וכולי. אני אגיד גם במילה שמאינדיקציות ראשונות של גורמים בשוק ההון שכבר דיברנו איתם, וגם כל מיני גופים רלוונטיים, אנחנו מקבלים תגובות מאוד מאוד טובות ומאוד אוהדות, ורצונות נראה כרצון די גדול להשקיע. אני יכול להגיד שאינדיקציות ראשוניות הרבה מעבר למצופה, אני מקווה מאוד שזה ימשיך ככה, ובאמת נוכל להוציא את המהלך הזה לפועל, כי זה באמת פשוט מוצר ודבר שלא קיים היום בישראל. מודל חדשני לחלוטין, אג"ח חברתי לאימפקט, ליזמות, נדלן, בפינוי, בינוי, זה באמת דבר שלא קיים, ואנחנו שמחים להוביל את זה יחד עם ג'ינדס, ומאמינים בזה מאוד.
דיברנו על המודל, בוא נראה רגע במקרו, בוא נדבר על בכלל נדלן אימפקט, והשאלה שלי היא כפולה, גם מה ההזדמנויות וגם מה האתגרים שאתם רואים היום לנדלן אימפקט לא בעולם, פה עדיין בביצתנו הקטנה.
טוב, אז מה שנקרא, פתחי שעון 7 שעות, סתם. אז קודם כל צריך להבין שפעולה יזמית נדלנית היא פעולה ארוכת טווח, זאת אומרת, גם בגלל שבישראל באופן ספציפי התהליכים הבירוקרטיים והסטטוטוריים, מה שנקרא, בכל קנה מידה בינלאומי אנחנו תקועים איפשהו בשנות ה-60, זה קצת משתפר בשנים האחרונות, אבל עדיין אנחנו מדברים על פעולה שמה שנקרא, גם כשהיא על ספידים והיא התוכנית הממשלתית שכולם רוצים לקדם, אתה לא תראה בתוצאות בטווח של פחות מ-5-7 שנים. וזה דורש אורך נשימה שעולם היזמות הנדלן יש לו אותו, אבל העולם החברתי לנדלן אין לו אותו, מכיוון שרק כשאנחנו נגיע לעסקה השנייה והשלישית לבשלות שלה, נייצר לעצמנו מספיק הכנסות שיתנו לנו את אורך הנשימה לפרויקטים הבאים. והברידג' הזה הוא אתגר גדול עבורנו. במקביל אנחנו נכנסים לכל האתגרי העולם של התחדשות עירונית באופן כללי בישראל, שנשענת על סקפטיות מאוד גדולה של דיירים. אנחנו נשענים במקומות שבהם בשכונות עוני, בדרך כלל כבר עברו תהליך החתמות שהרבה פעמים היה פיקטיבי לחלוטין, מכרו לאנשים ממש הבטחות בלי כיסוי, שגורמות לזה שבסופו של דבר אנשים באים לדבר הזה עם המון תמיהה ושאלות, ובסופו של יום אנחנו צריכים לייצר שוק במקומות שהשוק לא נמצא בהם. אז הפעולה הזאת היא פעולה עתירת משאבים ומורכבות, וצריך להבין שאנחנו חיה שבמדינת ישראל לא קיימת. זאת אומרת, כשאנחנו התחלנו בגדול, אם מישהו היה עושה סוואט לפעולה שלנו, היום אומרים שאנחנו די מפגרים, כאילו. שוק הנדלן בישראל לא דיבר על השכרה ארוכת טווח. המדינה לא דיברה בשום צורה לשים אקוויטי אמיתי בתוך פרויקטים של התחדשות עירונית. זה היה נראה מערב אל החושך, וגם כשהתחלנו לפני 10 שנים, זאת הייתה תופעה שולית שבשוליים התחדשות עירונית. היום זה הרבה יותר במיינסטרים. מוסדיים ובנקים לא ידעו לממן השקעות לטווח כל כך ארוך, על אף שאותם בנקים עצמם ואותם מוסדיים עצמם בפעולות שלהם בחול עשו בדיוק את הפעולות האלה, אבל בישראל זה פשוט לא היה קיים. פילנטרופיה בכלל לא הבינה למה לזל היא צריכה לשים כסף בתוך משהו שמישהו אחר עושה ממנו רווח. עיריות חשבו שאנחנו עוד עמידר, שזה מבחינתם הצרה הכי גדולה שיכולה להיות. ותושבים, כמו שאמרתי, שמעו הבטחות בלי כיסוי ואמרו בחיים זה לא יקרה פה. אז בגדול לא היה שום היגיון לעשות את מה שאנחנו עושים כשהתחלנו, אבל בעצם פירקנו את ההתנגדויות האלה אחת אחרי השנייה, אבל ההתנגדויות האלה לא נעלמו. והאתגרים האלה ממשיכים להיות, בעיקר כי הפעולה הזאת, האתגר הכי גדול שלה זה שזה אקורדיון של שותפים, זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן להיות תוך כדי תנועה, בקשר עם משרדי הממשלה, עם הרשות המקומית, הכי חשוב עם התושבים המקומיים, עם השותפים הפילנטרופיים, עם משקיע נדלן ומשקיע אימפקט, כל הדבר הזה צריך לעבוד עקב בצד אגודל אחד תוך כדי השני, וזה דורש שותפות וסנכון של הרבה מאוד גורמים, שבדרך כלל יש להם אינטרסים ומוטיבציות שונות לחלוטין, שזה בסדר, והן שקופות על השולחן, אבל היכולת לסנכרן את כל האינטרסים האלה בו זמנית, זה תהליך מורכב שדורש הרבה עבודה של בניית אמון ושותפות בתוך המקום הזה. ואני אגיד שבסופו של דבר, הפעולה הזאת היא דורשת בראש ובראשונה את היכולת של תושבים להאמין באופן עמוק שיכול להיות אחרת. וכל עוד אין הוכחת התכנות ראשונה לדבר הזה בישראל, שאפשר לבוא ולהגיד, זה כמו משהו שאני מכיר, זה נכון בראש ובראשונה תושבים, אבל זה למעשה נכון לכולם, אנחנו עדיין תמיד נהיה בתוך האתגר הזה. אני מאמינה שאחרי שהפרויקט שלו הראשון יהיה בנוי, ואפשר יהיה פיזית לראות במה מדובר, זה יקל מאוד על יכולת בניית האמון. אנחנו נגיע לשם, אבל זה תהליך ארוך.
אז את נגעת באתגר, אז אני אגיד לדן שיגיד לנו על ההזדמנות. כי בעצם בסוף יש פה הזדמנות.
בהסתכלות נדלנית יש פה, קודם כל יש פה עיוות שוק ואנומליה לא נורמלית. כי אם מסתכלים בנתונים יבשים על לוד, אז המיקום הוא פשוט פנטסטי, זוהיר במרכז הארץ, באמת כמאמר קלישה, 20 דקות מתל אביב, 5 דקות מנתב"ג. אין הרבה שכונות וערים עם מיקום כזה, שסובלות מכזאת תדמית ומחירים שכמעט ולא זזים. עכשיו נכון שיש את השכונות החדשות, הן לא באמת בעיר, אבל השכונה הזו היא פשוט שכונה שאתה מסתכל ואומר, לא יכול להיות שהיא ברמה סוציו-אקונומית הכי נמוכה שיש, ושאין אפשרות כלכלית להוציא פה פרויקט. כלומר, זה קרוב לכל מוקדי התעסוקה, זה קרוב לכל הקווים העתידים של הרכבת הקלה, פשוט לא, נתב"ג, לא יכול להיות. אוקיי, אין פה את מוטיבי הפריפריה הקלאסיים. ובאמת זו הייתה איזו אנומליה בשוק ששנים לא הצליחו לפתור אותה, ואני חושב שבאמת המודל הזה, המודל שהצליחה לייצר אביטל עם המכרזים, עם המכרז שמשרד השיכון הוציא, והוציא את זה אחרי זה אגב בעוד מקומות, קודם כל זה בא ומתקן משהו שברמה הנדלנית היה צריך לתקן אותו, ואני חושב שגם ברמה האנושית צריך לתקן אותו, כי פינוי-בינוי ובניינים חדשים ועמידים לרעידות אדמה ולטילים צריך לעשות לא רק באזורי הביקוש, אבל זה כבר דיון אחר. אז זו קודם כל ההזדמנות. אני חושב שבוודאי שלעומת, אפילו בשנתיים האחרונות מה שקורה בשוק הדיור בישראל, כולנו יודעים ורואים, אז אני מניח שהיום אם אביטל הייתה תיאורטית פותחת את המכרז של ג'ינדס למי היזם שחובר אליה, היו כל יזמי ישראל עומדים בתור, אין לי ספק, באמת. רוב שחקני המגורים היו רוצים להיכנס לפרויקט הזה במקום הזה. כלומר שהיא באמת, יש פה, נפתחה פה הדלת, אין ספק בכלל. אנחנו שמחים לקחת בזה חלק מצד החברתי, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה יהיה צדק גם כלכלי וגם אנושי.
אז בנימה אופטימית של צדק כלכלי אנושי, אנחנו נעבור לסבב בזק. שורה אחת של שאלה, שורה אחת של תשובה. מה הספר, פודקאסט, סרט, כל סוג תוכן אחר שאתם צורכים, שאתם ממליצים לאנשים שמתעניינים בתחום הזה, לשמוע, לראות, לחוות?
חיות כיס. אני מאזינה קפואה שלהם, אני גילוי נאות, הייתי בפרק האחד לפני האחרון שלהם, מרואיין שם, אבל באמת אני מאזינה קפואה שלהם גם בלי קשר. אני לא מגיעה מהתחום הכלכלי, והיכולת שלהם להנגיש עולמות תוכן כלכלי מורכבים לאנשים פשוטים כמוני, זה תענוג ומלמד מאוד.
ברשותכם אני אמליץ דווקא על ספר, ספר שנקרא ניצחון העיר, של כלכלן שם אדוארד גלייזר, ספר נהדר, שמדבר בעצם על איך העיר מטיבה את חיי האנושות, ואיך דווקא העיר היא מה שמוריד את זיהום האוויר, למה הצפיפות והציפוף והשימוש בתחבורה ציבורית, ומה שתמיד נראה לנו הכי מלא בפיח ומלוכלך, למה זה הדבר הנכון לאנושות, ושמשפר את, יש שם איזשהו מונח שהוא משתמש בו, שנקרא תביעת רגל אקולוגית של כל בן אדם. ולמה בן אדם שגר במושב על שני דונם ונוסע כל יום באוטו לעבודה על העיר ועומד בקקים, למה הוא בעצם עם תביעת רגל אקולוגית הרבה יותר גדולה ומזהם הרבה יותר, לעומת הבן אדם שגר בדירה קטנה בעיר ונוסע ברכבת, אפילו שהוא במקום הכי רועש ולכאורה מלוכלך. ספר מעולה, ממליץ מאוד.
איזה ארגון מחוץ לג'ינדס כמובן, נראה לכם הכי מעניין, או יותר נכון, ארגון שאתם עוקבים אחריו בתחום הזה, זה יכול בארץ, זה יכול בעולם?
טוב, אז אני כמובן לא אהיה אובייקטיבית, אנחנו עובדים עם יזם נדלן חברתי בארצות הברית, שעושה את מה שאנחנו עושים בהצלחה אדירה כבר 40 שנה, ויש לנו זכות גדולה שהוא שותף שלנו כבר 7 שנים. החברה נקראת McCormick Barron Salazar, בנה כבר 35,000 יחידות דיור ב-50 ערים שונות ברחבי ארצות הברית, ובעצם אותו יזם הקים גם את העמותה שעובדת בו זמנית, זאת אומרת, הפעולה היא גם יזמית וגם חברתית, שם פשוט בשני ראשים, אצלנו זה אותו ראש, והעמותה נקראת Urban Strategies, אנחנו לומדים מהם המון, ויש לנו זכות גדולה שהם ממש מלווים אותנו ביישום בכל צעד.
אני יודע שלפני שהכרנו את ג'ינדס, לא מאוד הכרתי את העולם החברתי, בהקשר של נדלן, אבל העמותה שכן הכרתי את ג'ינדס לאחרונה, היא עמותת אור, תנועת אור יותר נכון, שאנחנו גם בוחנים איזשהו שיתוף פעולה בינם לבין ג'ינדס, תנועה שעוסקת בתחום, עושה כבר הקימה כמה וכמה יישובים בדרום הארץ, ואגב, אפרופו ההמלצה הקודמת על הספר, גם היא הולכת היום לכיוון של דווקא כן של פיתוח נדלני חברתי עירוני, דווקא כן עירוני ולא יישובים אקולוגיים קהילתיים כמו שמיד עולה בראש מחוץ לעיר או משהו יותר כפרי, זהו, עמותה מקסימה עם אנשים מקסימים.
ואנחנו שואלים כשאלה האחרונה את כל המרואיינים והמרואיינות שלנו את אותו דבר, ומקווים לתשובה כנה. מה ההרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכם?
להזמין טייק-אווי. כאילו הכי לא סביבתי, לא יודעת אם זה לא הכי חברתי, אבל להזמין טייק-אווי, כן, חד משמעי.
אני יודע, לא סביבתי, נוסע בלי סוף באוטו ברחבי הארץ.
Fair enough. אז אפילו פרויקטים גדולים ונדלניים ששואפים לשנות את פני המדינה שלנו, גם למנהלים והמנהלות שלהם יש הרגלים פחות סביבתיים ופחות חברתיים, זה אומר שלכולנו יש תקווה. תודה רבה לאביטל בלונדר ולדן שפי, תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, לרות מואטי עוזרת ההפקה, לדניאל כהן עורכת הסאונד, אביתר לד על הפתיח והשיווק, תודה לכם ולכן שהזנתם לנו. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזאת ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן, ותודה מיוחדת לגוגל קמפוס על האירוח. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר של קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים ולשלוח לנו בקשות ותגובות. אנא דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים בה אתם משתמשים, כדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא של דאבל אימפקט.
תודה.